טוב, כפי שאמרנו, שבוע שעבר עסקנו קצת בענייני בדיקה. התחלנו עם בדיקה כי המשנה מתחילה את הפרק וגם את המסכת עם בדיקה. השבוע אנחנו נעסוק בביטול. יש הרבה דרכים להגיע לסוגיית ביטול. יש הרבה שדנים בקשר לאזכור בדף ד' וצריך לדון גם ביסודות של ביטול. האם מדין הפקר, האם משהו חדש. אבל אני מעדיף להגיע לענייני ביטול דרך הגמרא עצמה. הגמרא מציגה את ביטול בצורה רשמית בדף ו' עמוד ב', דרך אמירה של רב. בואו נסתכל שם, רב יהודה בשם רב. אמר רב יהודה אמר רב, הבודק צריך שיבטל. כמובן הגמרא מיד נכנסת לדון בזה, מה איתם וכו', אבל בואו נתחיל קודם כל עם דברי רב יהודה אמר רב עצמם. ובואו ננסה לזהות את מרכיבי התקנה. מה בדיוק הוא תיקן? אז יש פה שני דברים בעצם. כמובן, ברמה הבסיסית ביותר, הוא תיקן את הצורך לבטל. זה שיש אפשרות לבטל, זה ידוע לפניו. ייתכן שזה אפילו הפירוש של המילה תשביטו. אבל כפי שראינו, אפשר לקיים את הבדיקה, את הסרת, סליחה, את תשביטו, את הסרת בל יראה ובל ימצא, גם על ידי בדיקה. המשנה תקנה בדיקת חמץ. לא רק שאפשר לעשות בדיקת חמץ, אלא שצריך לעשות בדיקת חמץ. בא רב יהודה אמרה ואומר שצריך גם לעשות ביטול. צריך לבטל. וכמובן זה המשך הדיון בגמרא, מה איתם, למה הוא תיקן את זה, ואנחנו כמובן נגיע לזה. אני רוצה להתייחס מעבר לרמה הבסיסית הזה, לתנאי הביטול. לא רק שהוא תיקן שצריך לבטל, אלא שהראשונים הבינו, כפי שנראה על בסיס הגמרא, שהוא תיקן גם דברים נוספים. בואו נתחיל עם רש"י. הבודק צריך שיבטל בליבו, סמוך לבדיקה מיד, ואומר כל חמירא דאיכא בבית הדין לבטל. יש פה שני דברים ברש"י מעבר לעצם הצורך לבטל. קודם כל את עיתוי הביטול. הרש"י אומר, סמוך לבדיקה מיד. הצורך להצמיד את הביטול לבדיקה. וזה לא רק רש"י. מי שיסתכל ברמב״ם, זה המקור הראשון במקורות, כתוב ככה, וכשגומר לבדוק, אם בדק בליל 14, ביום 14, כל מיני שעות, צריך לבטל כל חמץ שנשאר ברשותו ואינו רואהו. הרמב״ם מזכיר כמו רש"י, שהביטול בגמר הבדיקה. וכך גם בשולחן ערוך. אחר הבדיקה מיד בלילה יבטלנו. כך גם בראש סימן ת'. מעניין שהרמב״ם מזכיר את המקרה שבדק בלילה, או ביום, ביום י' ד', בלילה וביום. וזה כמובן השעה שתקנו לבדיקת חמץ. השאלה המתבקשת היא, מה קורה מי שבודק קודם? מי שעוזב את הישיבה, יוצא לשערה, הוא בודק קודם. האם הוא צריך לבטל אז או לא? ובעצם יש בזה מחלוקת בנושא כלים על השולחן הערוך. השולחן הערוך מביא את הבדיקה, את ההלכה, כמו ברמב״ם, אחר הבדיקה מיד וכו'. התז אומר שכל זה רק אם הוא בודק בי"ד. כפי שאפשר להבין מהרמב״ם, וכך באמת משתמע מהטור. הטור באמת מדבר על... גם בחלק הראשון שלו וגם בחלק השני, בואו נסתכל בטור, מפרש מיבשה לים, הוא יצא בשבע ואינו מניח ביתו שיבדוק, ואין דעתו לחזור בתוך הפסח, אם הוא קודם למה יום לפני הפסח, אין צורך לבאר, כשיגיע הפסח יבטלנו בליבו, הביטול כשיגיע הפסח. אבל גם כשהוא בודק, בשורה הרביעית, אם דעתו לחזור בתוך הפסח, אפילו מראש השנה צריך לבאר, ואם שכח ולא בדק, יבטל כשיגיע הפסח. הטור מדבר כאן. על ביטול כשיגיע הפסח. על בסיס זה, התז, בתוף למדו, סבקת אנבט, על השולחן הערוך בסימן תוף למדו שם, שמדבר על יוצא בשערה, וצריך לבדוק. אומר התז, נראה בדי ביטול, אין צריך, אלא ימתין עד שיגיע הפסח ויבטל. לא צריך לבטל סמוך לבדיקה כשבודקים לפניכם. לעומת זאת, המגין אברהם, סבקתן א', אומר, שכיוון שחל עליו חובת בדיקה, צריך גם כן ביטול כתיקון חכמים. המגן אברהם הבין שיש פה תקנה תמידית. תמיד צריך להצמיד את הבדיקה לביטול. את הביטול לבדיקה, סליחה. גם אם עושים את הבדיקה לפניכם. תמיד ביטול עם בדיקה. דווקא במגן אברהם, מגן אברהם מחדד את הצורך להצמיד, את הקשר שיש ביניהם. אני חושב שבסיס להבנה הזו אפשר למצוא בהמשך הגמרא. הגמרא מקשה בהמשך, בסוף העמוד, ונבט לי בארבע, ונבט לי בחמש. אפשר לבטל לפני כן. למה צריך לבטל מוקדם יותר? אפשר לבטל בארבע וחמש. הנחת הגמרא היא שרבי יהודה המרב לא רק חייב ביטול, הוא חייב ביטול בשעה מסוימת לפני כן. לכן הגמרא מקשה, למה צריך לעשות לפני כן? תעשה עכשיו. הבית יוסף בסימן תוף למדלת, בעמוד 3, הוא מדייק כך מהגמרא ויוצא נגד אלו שכנראה נהגו לבטל רק ביום. גם תשובת הגמרא משמעותית כאן. הגמרא אומרת שאם לא יבטל לפני כן, בשעה שיש משמעות, דילמה פשה ולא יבטל. כיוון דלאו זמן איסורהו, ולאו זמן ביורהו, דילמה פשה ולא מאבטלה. הגמרא מסבירה למה רבי יהודה המרב תיקן בשעה מסוימת, ולאו דווקא ולא בשעה רביעית, בשעה חמישית. אנחנו רוצים שלא ישכח, רש"י מפרש, פשה וישכח. כך במגן אברהם גם. ולכן תקנו בשעה מסוימת, בשעת הביור, בלילה כשעושים את הבדיקה. מכל מקום אנחנו רואים עכשיו בגמרא שיש שני חלקים לדיון. החלק הראשון, מיד אחרי שמביאים את דברי רבי יהודה המרב, מי תאמה מדבר על עצם הצורך, משום פירורים, משום גלוסקי יפה. החלק השני עוסק בעיתוי הצורך. וכי משכחת ללבטלה? אז אומרים, דבר מה שכחת לי לבטרי צורה, ולא ברשות הקיים, אבל לא מתאים אהבתי. אז אומרים, ונבט לי בארבעה, ונבט לי בחמש. כל החלק השני של הדיון עוסק בשאלת העיתוי, וכנראה שהגמרא הבינה, מכאן רש"י דייק, שרבי יהודה המרב לא רק תיקן את הצורך בביטול, אבל תיקן את הצורך בשעה מסוימת, את הקשר לבדיקה. השאלה כמובן, איך הבינו את זה מדברי רבי יהודה המרב? ראינו עכשיו איך רש"י הבין מהגמרא, אבל איך הגמרא הבינה מרבי יהודה המרב? הקורבן נתנאל מתייחס כבר לשאלה הזאת, והוא אומר מזה שרבי יהודה המרב לא קבע דינו על עצם המשנה, אלא כהלכה עצמאית, רואים שמדובר בשעה מסוימת. אני חושב שהצלח מדייק עוד יותר. הצלח מדבר על הניסוח של רבי יהודה המרב. הבודק צריך שיבטל. לא צריך שיבטל. הבודק צריך שיבטל. מי שיסתכל טוב בקורבן נתנאל, אפשר לראות שגם הוא כנראה בונה על הנקודה הזאת. פה אנחנו מדייקים מהניסוח, כנראה שהגמרא דייקה מהניסוח. ולכן רש"י הכניס את ההסבר כדי שנבין אחר כך בגמרא, כשהגמרא שואלת ונפתלי בארבע ונפתלי בחמש, נבין שקושיית הגמרא על בסיס הדיוק לפני כן. רבי יהודה המרב לא רק אמר שצריך ביטול, הוא אמר שהבודק צריך שיבטל. כמובן, הקישור הזה צריך להביא אותנו לשאול שאלה מתבקשת. רבי יהודה המרב תיקן ביטול בשעת בדיקה. האם זה קשר טכני לבד, או זה ביטוי לקשר יותר מהותי? מה כוונתי? האם רב יהודה המרב תיקן לבטל בשעת הבדיקה רק מסיבות טכניות, כדי שלא יפשע, לא ישכח וכו', או שזה מביע קשר מהותי שיש בין הביטול והבדיקה, כפי שדיברנו קצת בסוגיה הקודמת, שאולי הבדיקה מחזק את הביטול, אולי הביטול מחזק את הבדיקה וכו' וכו'. אז כל זה בקשר לנקודה הראשונה שיש לדייק מרש"י, שרבי יהודה המרב תיקן לא רק את הביטול, אלא גם את העיתוי של הביטול, שיהיה סמוך לבדיקה. בואו עכשיו נדייק את הנקודה השנייה ברש"י. רש"י מתחיל ומזכיר בליבו, וברור שביטול צריך להיות משהו שגם בלב, אבל אז רש"י מחדש שזה לא רק בלב, אלא יש גם צורך באמירה. רש"י אומר, הבודק צריך שיבטל בליבו, סמוך לבדיקה מיד, ואומר, כל חמירא דאיכא בבית הדין, ליבטל. לא, זה חידוש מאוד גדול, שצריך לא רק בלב, לא רק במחשבה, אלא גם בדיבור. ואמנם כך אנחנו מוצאים בירושלמי, בעמוד 3, מספר 2, מובא גם בשם רב. רב אמר, צריך לומר כל חמץ שיש לי בתוך ביתי ואינו יודע בו, ייבטל. Okay. Kach muvan. Shirashi mazkir et atzorech ba'amira kan ולא בפעם ראשונה בגמרא שהוא מדבר על ביטול בדף דל רמד א'. מה כוונתי? מעיקר הדין לא צריך אמירה. אולי לא צריך אמירה. הצורך באמירה הוא חלק מתקנת רבי יהודה מרב. כפי שאמרנו על עיתוי הביטול. מעיקר הדין צריך ביטול, לא צריך ביטול. לאו דווקא בשעת בדיקה. רבי יהודה מרב הוא זה שתיקן שצריך שהביטול יהיה בשעת הבדיקה. והוא גם זה שתיקן שיש צורך באמירה ולאו דווקא בלב. וזה מדויק גם כן ברמב״ם. הרמב״ם, בפעם ראשונה שהוא מזכיר ביטול בפרק ב' הלכה ב' בסוף עמוד השלישי, הוא אומר, ומהי השבתה זו האמורה בתורה? היא שיבטל החמץ בליבו. רק בלב, זה מספיק. רק בגימל זין, ראינו את הרמב״ם הזה כבר בעמוד השני, רק בפרק ג' הלכה ז', מקור ראשון, הרמב״ם אומר, כשגומר לבדוק, בדק בלב הבאס, יום הבאס, הקום שיש שעות, צריך לבדל כל חמץ שנראה בשום, ואין עורר, ויומר כל חמץ שיש ברשותי וכו'. אז מדויק כאן גם כמו שראינו ברש"י, מעיקרון ביטול אפשרי גם בלב. חלק מתקנת רבי יהודה מרב, הוא שצריכים לעשות ביטול באמירה. וכך רואים גם בבית יוסף, סימן תוף למדלת, שהאמירה נחוצה, רק בעקבות התקנה, ולא מעיקר הדין. יש קטע מאוד מעניין של רב קוק, שמקשר בין שני הדברים האלו. כמובן, מעיקרון אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מבחינה מתודית. מצאנו ברש"י שתי נקודות, א', שצריך זמן מסוים, וב', שצריך צורה מסוימת. סמוך לבדיקה ובאמירה. רב קוק כאמור קישר בין שני התנאים האלו, בקשר להסבר שלו לשיטת הטור. בואו נחזור לשיטת הטור, שכבר ראינו אותו בעמוד 2, בסימן תוף למדבב. הטור שם, חלק השני של דברה בשורה החמישית, אומר ככה. ועניין הברכה, כתב בעל ההלכות, שאם הוא יודע שיש לו חמץ, יברך על ביטול חמץ, ואם לאו לא יברך. מברכים רק אם יודעים שיש חמץ. ואז הטור אומר, ונראה שאפילו יודע שיש לו חמץ בביתו, אין צריך לברך כיוון שעיקר הביטול בליבו. יש פה חידוש מאוד גדול בטור, שלא צריך ברכה על ביטול חמץ כיוון שהעיקר בלב. לא ניכנס כרגע להנחת הטור שלא מברכים ברכה על דבר שהוא בלב, אבל השאלה היא, מתי אמר הטור את דבריו? האם הוא אמר את זה על כל מקרה של ביטול? לא נראה כך מהטור. הטור כאן בסימן תוף למדבב מדבר על מקרה מאוד מסוים של מפרש מיבשה בים או יצא בשערה. למה דווקא כאן הוא מביא את הנקודה הזאת שלא צריכים לברך? אמר רב קוק, הטור סובר שלא מברכים על ביטול בגלל שהוא בלב. אבל זה רק כשמדובר בביטול שלפני י"ד, שבזה עוסק הטור. כי תקנת האמירה היא חלק מתקנת רב יהודה המרב, שמתייחס רק לליל י"ד. שוב, בואו נעריך את הנקודה הזאת של רב קוק. רב קוק מניח שהצורך באמירה הוא חלק מתקנת רב יהודה המרב, והוא קשור לחלק השני של רב יהודה המרב, שצריך לבטל ביום י"ד סמוך לבדיקה. ולכן כאן, שהביטול לא ביום י"ד, לא צריך גם באמירה. ולכן אפשר גם בלב, ולכן לא מברכים. החשיבות של הנקודה הזאת של רב קוק היא שהיא מניחה שיש קשר בין שני הדברים שזיהינו כדברים מיוחדים בתקנה הזאת. אוקיי. אז כל זה היום עסקנו בתקנת רבי יהודה המרב, גם בעצם הצורך בביטול, וגם במרכיבים הנוספים שיש בתקנה הזאת, הצורך בקשר לבדיקה, והצורך באמירה לעומת בלב. אנחנו כמובן ננסה השבוע להבין יותר טוב את התנאים האלו, את תנאי התקנה של רבי יהודה המרב. למה הוא תיקן דווקא כך? אני הייתי חושב שיתקן שצריך ביטול. אולי גם שצריך בקשר, בצמוד לבדיקה. אבל למה גם באמירה? מה הקשר בין כל הדברים האלו, המרכיבים האלו של תקנת רבי יהודה המרב? האם במקרה הוא תיקן פה שלושה דברים? או שיש קשר בין הדברים. כדי שנוכל להבין יותר טוב את תנאי התקנה, אנחנו צריכים להבין יותר טוב את הבעיה או הבעיות שהתקנה התכוונה לפתור. ומבחינה מתודית, אנחנו כאן לומדים דבר מאוד חשוב. אתה רוצה להבין פתרון, מנגנון, תקנה מסוימת? תבין קודם כל את הבעיה שרוצים לפתור. ברגע שמבינים את הבעיה, אפשר להבין יותר טוב את המרכיבים שהרב תיקן. ובזה בעצם אנחנו נעסוק בחלק השני של השיעור ובימים הקרובים. ובואו ניתן קודם כל איזה מבוא שיעזור לכם בסדר למחר. הגמרא מיד אחרי שהיא מביאה את דברי רב יהודה מרב, שואלת מה טעמה. והגמרא מביאה שני מקרים שיכולים להיות בעיות פוטנציאליות לגרום לתקנה. החשש הראשון זה פירורים, קרומס. החשש השני זה גלוסקה יפה, פריטי קוקי. השאלה כמובן שוב מבחינה מתודית זה היחס בין שתי הבעיות האלו. האם מדובר בבעיות דומות או בבעיות שונות? ודווקא מי שקורא טוב את הגמרא רואה מיד שיש פה הבדל בצורה שהגמרא מציגה את שתי הבעיות האלו. ובואו נתייחס פה לשני דברים. קודם כל, בקשר לפירורים, הגמרא לא באמת מציגה את הבעיה של פירורים. מראש הגמרא כבר אומרת, אי נעימה משום פירורים. זה כאילו וכי תמה כזה. לא מביאים בשם מישהו מסוים. הגמרא בעצמה מעלה את האפשרות של פירורים כדי לדחות אותה. אי נעימה משום פירורים, הלוך שיבי. לעומת זאת, בקשר לבעיה השנייה, זה כבר מובא בשם רבא, ולא כמשהו שבאים לדחות, אלא אומר, רבא גזר השם ימצא גלוסקה יפה וכו'. אז קודם כל רואים מיד שיש הבדל מבחינת מידת הרציניות של הצגת הבעיה. האם באמת מאמינים שיש בעיה, או זה רק אי נעימה? אוקיי. יש נקודה נוספת, הבדל נוסף, בין צורת הבאת שתי הבעיות האלו. וזה בקשר להנמקת הבעיה. כשהגמרא מביאה את הבעיה של פירורים, היא לא מציגה את טעם הבעיה, את הסיבה, את הנימוק שיש בעיה. היא רק אומרת, אי נעימה משום פירורים. בקשר לגלוסקה יפה, הגמרא מציגה, מתארת שני תנאים נוספים. אמר רבא, גזיר השם ימצא גלוסקה יפה, ודעתי עלויה. הזכרו כאן שני דברים, את מציאת הגלוסקה, וזה שדעתו תהיה עליה. הגמרא לא אמרה את זה בקשר לפירורים. היא לא אמרה, הנה הם משום מציאת פירורים שדעתו עליהם. היא לא אומרת את זה ככה. וכמובן, ההבדל הזה מחדד, א', את השוני שיש בין הצגת שתי הבעיות, וגם מביאה אותנו לשאלה, מהם התנאים לאיסור בל יראה? מה צריך כדי לעבור על בל יראה? התחלנו כבר לדבר על זה בסוגיית בדיקה בשבוע שעבר, ראינו את הגמרא והראשונים בדף חוף א', מי שיזכור, ראינו שתוספות הביא ראייה מסוגייתנו כאן בדף ו' עמוד ב', השבוע נחדד עוד יותר את הדברים. מהם התנאים לאיסור בל יראה? ובעצם, אם נסכם, יש בעיה כפולה בקשר לצורה שהגמרא מציגה פירורים. א', למה הגמרא לא מציגה, לא מזכירה את התנאים האלו? למה הגמרא לא הזכירה את המציאה והדעתו עליהם בקשר לפירורים? בבית, האם באמת הדברים האלו קיימים שם? האם ימצא פירורים? האם דעתו עליהם? כאילו, העובדה שהגמרא לא מביאה, לא מזכירה את הדברים האלו, זה בגלל שלא קיימים או כן קיימים? ובעצם יש שני דרכים שאפשר ללכת בהם כדי להסביר את היחס בין פירורים וגלוסקה יפה. אפשר באמת לנסות להשוות ביניהם ולהגיד שאותן בעיות, אותם תנאים שיש בגלוסקה יפה יש גם בפירורים ולא הזכירו, בסדר, אוקיי. לנסות ליישב את ההידורים, למחוק את ההבדלים בין פירורים וגלוסקה יפה. וזה הדרך הראשונה שנראה אם יוצא השם מחר. הכיוון השני זה לחלק בין פירורים וגלוסקה יפה, וזה יחדד עוד יותר. גם הבנת פירורים וגם הבנת גלוסקה יפה, ודווקא אנחנו עוסקים בזה כדי שנבין יותר טוב גלוסקה יפה. למה? כי בסופו של דבר, גלוסקה יפה היא הסיבה לתקנה. ואני רוצה להבין יותר טוב את הבעיה של גלוסקה יפה, ואנחנו נעשה את זה דרך הניגוד בין גלוסקה יפה ופירורים שיכול לחדד לנו יותר את הבנת הבעיה בגלוסקה יפה. אז בעצם היום עסקנו באות א', נתנו איזה מבוא לאות ב', מחר אנחנו נתחיל לעסוק באות ב', אם ירצה השם, מספר 1, מספר 2, גלוסקה, אנחנו לא נסיים את זה אם ירצה השם מחר, ביום שלישי נסיים את החלק האחרון של האות ב', במיוחד הדעת האלויה, נראה אם נספיק עד יום שלישי לסיים עוד ב', יש פה הרבה דברים שצריך לעסוק בהם בעיון. ביום רביעי או חמישי נעסוק בעינו מקפיד, נושא שעולה כאן דרך אגב, מאוד חשוב להגדיר את הדברים. אז אני מקווה שסיימנו יום טוב עוד א', ואם ירצה השם נמשיך בעוד ב' מחר. שלום שלום.